שלום לכל המאזינים, אני אדי סוברי ואני שמח שאתם איתי כאן בפודקאסט מה הקייס. היום אני מארח באולפן את עורכת הדין הכי ותיקה שאירחתי בתחום הרשלנות הרפואית, למעלה מ-30 שנה שהיא מייצגת בתביעות רשלנות רפואית. שלום לך עורכת הדין ורד פרי.
שלום אדי.
קודם כל, 30 שנה לייצג בתביעות כל כך קשות, עם סיפורים לא קלים, זה בטח משפיע עליך, לא?
בוודאי שזה משפיע. קודם כל אני מרגישה, בוא נגיד שאני התחלתי כאילו לייצג את הרעים במרכאות כפולות, את הממסד הרפואי, ואחרי כמה שנים הבנתי שזה לא המקום שלי. המקום שלי זה להביא פיצוי למי שנפגע, ולא למנוע פיצוי ממי שנפגע. ולכן עברתי לייצוג נפגעים ומשפחות של הילדים שנפגעים, המשפחות של המנוחים שנפטרים כתוצאה מרשלנות רפואית. זה המקום שלי וזה משמעותי, כי קודם כל אתה יודע להודות כל יום על מה שיש לך. וגם אתה מקווה שאתה מביא הקלה כלכלית למשפחה שסובלת ממצוקה. וזה לא יכול לא לגרום לילד להיות בריא ולא לשנות את מציאות החיים, אבל זה יכול להקל על מציאות החיים, ובזה אני מקווה שאני משמעותית.
יש לומר שאת פיתחת מומחיות ספציפית בכל מה שקשור לרשלנות רפואית בלידה, מה שאומר שאת נחשפת יותר למקרים שבהם הילדים נולדים עם איזושהי פגיעה.
נכון.
וזה כשלעצמו, בטח לך, גם כעורך הדין אבל כאימא, לא דבר קל.
בוודאי שלא, וזה נותן הרבה מוטיבציה להשיג להם פיצוי. להשיג להם פיצוי שיאפשר להם חיים ברווחה כלכלית, בנוחות, בלי לדאוג, לתת להם את הטיפול הרפואי אופטימלי, לתת כמה שיותר עזרה למשפחה מסביב לשעון, לתת כמה שיותר תנאים נוחים למחיה על ידי התאמת המגורים. כסף מקנה נוחות, וזה התפקיד שלי.
בואי נצלול לטובת המאזינים, לתוך התיקים שיש אצלך במשרד. לפני השידור שלנו קצת שוחחנו על תיקים שכרגע נמצאים על שולחנך. בואי נקשיב לשני סיפורים שכרגע את מתמודדת איתם.
אני אספר לכם על שני ילדים שסובלים משיתוק מוחין, כל אחד מסיבה אחרת. אחד הילדים, הוא היה אחד מתאומים שהגיעו ללידה כשהאם הייתה בשבוע 38 להיריון, שזה שבוע שהיא בשלה ללדת, העוברים צריכים להיות מוכנים לחיים. אחד מהם, כשהגיע לחדר המיון, אחד מהם הייתה לו בעיה בדופק העוברי. כתבו בגיליון שלה שהיא צריכה ניתוח קיסרי, ושמו אותה בחדר המתנה, וזה לא המקום הנכון לשים אישה שצריכה ניתוח קיסרי. מה שנכון זה להבהיל אותה מיד לחדר לניתוח, כדי לחלץ את העובר מה שיותר מהר, וכדי לאפשר לו למנוע ממנו את המצוקה הנשימתית שבה הוא נמצא. ככל שהוא נמצא יותר זמן במצוקה נשימתית, הסיכויים שהוא לא ייפגע, שרקמת המוח שלו לא תיפגע, הם קטנים יותר ויותר.
היא מגיעה למיון בגלל מה?
לביקורת היא שבוע 38 עם תאומים, זה פחות או יותר, היא אמורה ללדת any day, אז היא מגיעה לביקורת, ונמצא שיש איזושהי בעיה מחד העוברים, והטיפול לא נעשה טיפול נכון.
זאת אומרת, ההנחה היא שאם היא הייתה מיד מובלת לניתוח קיסרי, זה היה מסתיים אחרת?
בוא נאמר שכרגע אי אפשר להוכיח שזה, ההנחה היא שכן, שזה היה מסתיים אחרת, ובכל מקרה המערכת יכולה להוכיח שזה לא היה מסתיים אחרת. זאת אומרת, כי לא טיפלו בה נכון. אם היו מטפלים נכון ומחלצים מהר, ומחלצים כמו שצריך היה תוך 10 דקות, רבע שעה, ולמרות זאת הילד היה סובל משיתוק מוחין, אז היינו יכולים להשים את הגורל, את היקום, את הקדוש ברוך הוא, אבל לא את הצוות הרפואי. אבל במקרה שלה, הצוות הרפואי, יש לו חלק לא מבוטל, לפחות אנחנו לא יכולים לשלול את החלק של הצוות הרפואי, ולכן מקרים מהסוג הזה, זה מקרים שבהם ראוי לי שהמערכת ייתן פיצוי למי שנפגע.
אוקיי, אני מבין שהילד נולד עם
עם שיתוק מוחין קשה, כן. זה ילד גם אם הוא יכול להביא שמחה למשפחה, הגידול שלו כרוך בהמון משאבים. צריך עזרה מסביב לשעון, הוא לא יכול לעשות כמעט שום דבר בעצמו, הרבה פעמים הוא צריך מכשור רפואי, הוא צריך התאמה של דיור שתתאים למכשור הרפואי, הוא צריך חינוך מיוחד. זה ילד שאף פעם לא יהיה בוגר עצמאי ומסתכר כזה שההורים יכולים להגיד לו אוף גוזל. אז אנחנו צריכים לדאוג לו לכן.
זה תיק אחד. עצוב.
מאוד עצוב.
איזה עוד תיק את מטפלת בו עכשיו?
שיתוק מוחין יכול להיגרם גם כתוצאה מפגות. ולכן אחד המטרות של הטיפול הרפואי הוא למנוע לידה של ילדים טרום בשלותם, נגיד ככה. אז לפעמים ישנה סיטואציה שאני מטפלת בתיק שבו שוב היה מדובר בתאומות, ואחת התאומות בבדיקה נמצאה שהיא ללא רוח חיים. הצוות הרפואי נלחץ, ובמקום לעשות הפסקה רק של העובר שהוא נמצא ללא, כאילו ללא דופק עוברי, כי זה לא ללא רוח חיים, כי עוד אין מערכת נשימה, אבל של העובר שנמצא ללא דופק עוברי, הוא בחר לילד את שתי התאומות. וכך יצא שגם התאומה שהייתה בריאה ברחם, נולדה כשהיא פגה, והייתה זקוקה לחמצן, לאינקובטור, ונגרם לה נזק לרקמת המוח בגלל הפגות. אם לעומת זאת היו עושים טיפול רפואי נכון, והיו ממשיכים את ההיריון של העובר הבריא, אפילו עוד שבוע, עוד שבועיים, היו נותנים את הטיפול הנכון כדי שיבשילו הריאות, כדי שתהיה נשימה טובה, ומשתדלים לדחות כמה שיותר את הלידה עצמה, אז סיכויים גבוהים שהייתה נולדת בריאה, ויכולה לתפקד.
אני מבין שזו פרקטיקה שהיא מוכרת.
כן.
הפסקת הריון של תאומים רק ביחס לאחד מהעוברים.
נכון, כן.
מה לדעתך הוביל להחלטה כזאת?
אני חושבת שלפעמים צוות נלחץ מסיטואציה ולא שוקל את כל השיקולים הנכונים. לפעמים המערכת הרפואית בארץ היא כזאת שאנשים שנותנים את השירות בקו הראשון בחדר המיון, הם הרבה פעמים אחרי 36 שעות של עבודה, משמרות ארוכות, לפעמים הכונן לא נמצא. זה קשה לפעמים לקבל, זה לא עניין... זה לא שהם כשלו כרופאים, אלא בסיטואציה שנוצרה, לפעמים קשה להם לקבל החלטות רפואיות נכונות. זה מה שיוצר את הסביבה שמסוכנת למקרים הקיצוניים האלה, שלא מטופלים כראוי.
בתחילת השיחה שלנו אמרת בצורה משכנעת כמה חשוב לפצות משפחות שנולד להם ילד עם שהיא מגבלה. אבל מה שאני יודע... תביעות רשלנות רפואית הן תביעות קשות, הן תביעות קשות להוכחה, הן תביעות שמצריכות עורך דין שהוא גם מיומן, גם בעל רקע רפואי. הממסד הרפואי מיוצג על ידי טובי עורכי הדין, וגם יודע להסביר כל מהלך. איך בכל זאת, כשאת מגיעה לבית משפט או להחלטה להגיש תביעה, איך את מתמודדת עם ה...
אז תרשה לי לכפור בכמה הנחות שלך. רקע רפואי... לא, זאת אומרת, תמיד ככל שיש יותר השכלה בכל מיני תחום זה תמיד עוזר, אבל לא בהכרח צריך. עם הניסיון אתה לומד איך להשתמש במונחים, לדעת מה המשמעות שלהם, ואתה יודע איך לקרוא חומר רפואי, ואיך לקרוא מאמר, ואיך לחקור מומחה רפואי. וגם ההנחה היא שהממסד הרפואי משתמש בעורכי דין תותחים, אני רוצה לסתור אותה, כי כמו שאמרתי לך בתחילת הדברים, אז בתחילת הקריירה שלי, כשהייתי עורכת דין צעירה, הצגתי את הממסד הרפואי. ואין ספק שהיום אני הרבה יותר מנוסה, והממסד הרפואי מטבע הדברים מעסיק משרדים שהם אולי גדולים, אבל עורכי הדין בהם הם לא בהכרח מאוד מנוסים ומאוד ידענים, ובמגזר הפרטי יש עורכי דין לא פחות טובים. אני חושבת שאני היום הרבה יותר יודעת מאשר ידעתי לפני 30 שנה או 28 שנים, כשהצגתי את הממסד הרפואי.
ואת מסכימה, בואי נגיד אחרת, דבר אחד לא סתרת בדבריי, שתביעת רשלנות רפואית היא תביעה מורכבת.
ללא ספק, היא תביעה מאוד מורכבת, מאוד קשה לקבל פיצוי.
והנה, כשהצגתי את הדברים, אני שמע כמו, רשלנות פושעת. יש צורך בניתוח קיסרי, אז בבקשה, תכניסו את הגברת מיד לניתוח. לא הכנסתם? תשלמו. למה התביעה הזו צריכה להיות כל כך מורכבת? הפרקטיקה אומרת שאפשר לילד רק ילד אחד מתוך תאומים, ולתת לילד לשני להתפתח. למה לא עשיתם את זה? תשלמו על כך ביוקר, והנה זה מונח אצלך על השולחן, וזו צריכה להיות תביעה מורכבת. למה?
זה מתחיל מזה שכדי להגיש תביעה ברשלנות רפואית, צריך לתמוך אותה בחוות דעת של מומחה. אז חושבים שאין קשר שתיקה, אבל זה לא נכון. יש מעט מאוד מומחים שמוכנים לצאת כנגד הממסד הרפואי, ולומר שהייתה רשלנות, להעלות את זה על הכתב. גם במקרים שהרשלנות היא כזאת, שאם אתה תדבר עם 10 מומחים, אוף דה רקורד, הם יגידו לך שהיה צריך לנהוג כאן אחרת, הם לא יסכימו להעלות את זה על הכתב. בתביעה של שיתוק מוחין או של ילד שנפגע בתהליך הלידה, צריך יותר מחווה דעת אחת, כי צריך גם חווה דעת של גניקולוג שתזכור את מה היה הקשל בתהליך הלידה עצמו, וגם צריך חווה דעת של נוירולוג או נאונטולוג שיגיד מדוע הנכות של הילד היא תוצאה של מה שהראה בתהליך הלידה, מכיוון שיכול להיות אוקיי שלכאורה, יכול להיות שלא לא עשו ניתוח קיסרי בזמן, אבל מי אומר שמה שיש לילד הוא תוצאה של זה שלא עשו ניתוח קיסרי בזמן? צריך מישהו שיחבר את החוטים האלה. אז צריך חוות דעת נוספת, אחר כך צריך לפעמים חוות דעת שיקומית. יש כאן הרבה מאוד הוצאות. בתחום האחריות קשה להשיג את המומחים האלה שיגידו שאכן בגלל הרשלנות נגרם הנזק, שאכן הייתה רשלנות. ולכן זה תהליך מורכב ויקר למשפחות, הגם שנראה לנו שהסיפור הוא פשוט.
זאת אומרת שהרבה משפחות בגלל התהליך הזה מחליטות לוותר מראש?
אני מקווה שלא. אני חושבת שאחד המטרות של הפודקאסט הזה זה להראות שלא צריך לוותר מראש, שכדאי לנסות ולהתקדם. לפעמים זה לוקח חודשים, לפעמים זה לוקח שנים. אני חושבת שהיה לי תיק אחד שבסוף קיבלתי פיצוי משמעותי, שלקח לי, אני חושבת, יותר מ7 שנים לחפש, למצוא מומחה שייתן חוות דעת על הקשר הסיבתי באותו מקרה. אבל בסופו של דבר הדברים, ברגע שאנחנו מוצאים, אז המאמץ הזה מאוד משתלם.
אחרי 30 שנה, אני יכול להרשות לעצמי לשאול אותך אם כבר קרה לך שתיקים שהאמנת בהם הסתיימו בלא כלום.
כן, למרבה הצער, כן, זה יכול לקרות. אנחנו רואים, האמת היא שבפסיקה מתפרסמים בעיקר התיקים שהנתבעים מחליטים ללכת איתם עד הסוף, שמטבע הדברים הם התיקים האלה שהם חושבים שהם יוכלו לזכות בהם. אפשר גם, אני יכולה לומר בכאב ובצער שהמערכת המשפטית היא נוטה לזרום עם הצד של הממסד. הם יכולים להשתמש במומחים שהם הרבה יותר פוטוגנים, נקרא לזה, הרבה יותר יודעים להרצות. אנחנו, קשה לנו לבחור את המומחה האופטימלי לצורך חוות הדעת. הצד של הטובעים. הנתבעים יכולים להביא את מיטב המרצים, הם יכולים למסך כמעט כל סצנה רפואית, ולהסביר למה מה שקרה בעצם זה לא כמו שאני טוענת שמה שקרה, אלא זה קרה אחרת, ולמה צריך היה להסתכל ימינה במקום שמאלה. והרבה פעמים הדברים האלה מבלבלים, הם ממסכים את המצב כמו שאנחנו מנסים זה, ותביעות גם נדחות. הרבה פעמים חשוב לדעת מתי לפעמים לצאת מהמשחק פוקר הזה, כאילו להעלות את האימור עד המצב שאנחנו במצב הכי טוב, ולהתפשר בנקודה הזאת, ולא תמיד להביא את הדברים לידי הכרעה משפטית.
ממה שאני יודע, הרוב לא מגיע להכרעה משפטית, אני צודק?
נכון, הרוב לא מגיע להכרעה משפטית. וככה רואי שיהיה, כי קשה להאמר בכספים שאמורים לשרת את החיים של הילדים הפגועים. צריך, אני לא אומרת שצריך לגמור בכל מחיר, חס וחלילה, צריך לתת פיצוי ראוי, אבל ברגע שניתן איזשהו פיצוי ראוי, גם אם הוא לא בדיוק הפיצוי שמגיע, אני בדרך כלל ממליצה ללקוחות שלי לשקול, כי זה משהו שיכול לשנות את החיים שלהם, גם אם לא לסדר אותם מאלף ועטף, ולהפסיד את זה, זה יכול להיות חוויה לא נעימה.
שמי, אני מניח שלוקח זמן להקל לידה כזאת, והבנה שאתה חלילה עם ילד פגוע. איזה שלב הם מגיעים אלייך?
בוא נאמר ככה, בקטע של, אם אנחנו, יש שני סוגים של טבעיות אחרי לידה, יש כשאתה מגלה שלמרות שעשית מעקב הריון ומעקב אחרי הגדילה של הילד, פתאום הילד נולד פגום, במקרה הזה אנחנו קוראים לתביעה הולדה בעוולה, וזאת תביעה של ההורים, ולכן צריך להגיש אותה בתוך 7 שנים מיום הלידה. תביעה של ילד שנפגע בתהליך הלידה עצמו, להבדיל מתהליך ההיריון, היא תביעה של הילד, ולכן כרגע תקופת ההתיישנות היא עד 25 שנים. ההורים הרבה פעמים מגיעים מיד סמוך ללידה עם סיפור של חוויה קשה של לידה, ואני רואה באמת שהלידה לא התנהלה כראוי. ואנחנו יודעים גם שהילד סובל ממגבלות. אבל להערכתי, עד שהוא לא מגיע לגיל גן, בית ספר, אנחנו לא נדע לגמרי את הנזק האמיתי שנגרם לו. כי אנחנו לא יודעים איך הקוגניציה שלו תתפתח, אם הוא יהיה מסוגל לקרוא, אם הוא יהיה מסוגל לכתוב. זה רק כשאנחנו מגיעים לשלבים יותר, שהילד יותר בוגר, אנחנו יכולים לדעת בדיוק איך להעריך את הנזקים שנגרמו לו, ואיך להעריך את הפיצוי שהוא צריך לקבל בגלל הנזקים האלה. ולכן את התביעות האלה מומלץ לא להגיש סמוך ללידה, אלא להמתין כמה שיותר כדי לראות את ההתפתחות של הילד ומה באמת המגבלות שלו.
זאת אומרת שיכול להיות מקרים שבהם מגיעים אלייך סוג שאת אומרת להם בואו נדבר בעוד 5 שנים מהיום.
כן, אני לא ממש אומרת להם בואו נדבר בעוד 5 שנים מהיום, אני אומרת להם את התביעה כדאי להגיש בעוד 5 שנים מהיום, בואו נתחיל, בואו נבסס את שאלת האחריות, נאסוף את החומר, נבנה את הקייס מבחינת האחריות, כדי להעריך את הנזקים, אנחנו נדע להעריך אותם עוד כמה שנים.
כבר 30 שנה את מתעסקת בתחום הזה, וכנראה ראית את רוב התיקים, את רוב המקרים. מה עוד את מאחלת לעצמך להשיג בשנים הקרובות?
אני מאחלת לעצמי להביא הקלה וברכה לכמה שיותר אנשים שנפגעו מרשלנות רפואית, ובעיקר לילדים שנפגעו מרשלנות רפואית. זה מאוד ישמח אותי.
עברו 30 שנה, הגשת המון תביעות. משהו השתנה? יש עכשיו בעיניים, במשקפיים שלך, זה סוג של שכר אחר שאת מקבלת כשאת יודעת שהפעילות המשפטית הזו שינתה משהו, יש היום הרבה פחות רשלנות, יש הרבה יותר תשומת לב.
אין ספק שהמערכת מאוד השתנתה מאז שאני פעלתי, מאז שאני התחלתי לעבוד. פעם הרופא היה אלוהים, היום יש לנו מערכות לניהול סיכונים בכל בית חולים. אני מאוד מקווה שמכל מקרה שמוגשת בגינות תביעה, מופקים הלקחים, ואפשר לתת רפואה טובה יותר למטופלים הבאים.
לא בטוחה שזה קורה?
אני רואה שזה קורה. יש תמיד עדיין מקום לשיפור, ולכן יש עדיין חשיבות לעבודה שאני עושה, והקולגות שלי עושות.
סטטיסטית, יש היום מחקרים שמדברים על ירידה בכמות הנפגעים, או שאין מה, אין כאלה?
אני לא חושבת שזה נבדק, גם צריך להגיד שהאוכלוסייה גדלה, אז אני לא יודעת איך בודקים את זה. יש טענה שיש עלייה בתביעות של רשלנות רפואית, אני חושבת שזה קשור סטטיסטית לזה שיש גידול באוכלוסייה, ולא לזה שיש מודעות יותר גדולה, ואם זה, ואם הגידול הזה נובע מזה שיש מודעות יותר גדולה, אז זה חשוב מאוד שיש מודעות יותר גדולה, ואנשים מקבלים פיצוי על הנזקים שנגרמים להם.
עורכת הדין ורד פרי, אני מאחל לך שתמשיכי עם השליחות שלך, להוביל יותר ויותר ילדים שנפגעו, למציאות כלכלית קצת יותר נוחה, לפחות בהיבט הזה, כמו שאמרת לנו בפתיחת השיחה, שתרגישי שאת מממשת את הסיבה שבגללה את קמה בבוקר למשרד, גם בשנים שיגיעו.
תודה.
תודה רבה שהיית איתנו פה, תודה רבה לשיחה המעניינת הזאת, וקצת עצובה, אני חייב לומר, אלה מהשיחות היותר קשוחות. כשבסוף צריך להתמודד עם ילד פגוע, זה אף פעם לא יכול לעלות חיוך על הפנים.
אף פעם לא.
ולכם שהזנתם לנו, אני מודה, אני קוראים אדי סוברי. תודה שהייתם איתנו כאן בפודקאסט, מה הקייס.